שלום לכולם, ברוכים הבאים, שלום לצופים, למאזינים, ביוטיוב, בפייסבוק, לצופי אל על שאיתנו, למאזיני גלי ישראל. תודה למערכים שלנו, אולפני סטודיו פלואו מושן המצוינים כאן בניו יורק. תודה לברכה טורנהיים ויאנקי טייטלבוים על העבודה בשידור השיעור הזה החוצה. תודה כרגיל לאנשי ישיבה יוניברסיטי, ה-YU ולתנועת המזרחי, בראש הרב דורון פרץ, שאחראים לשליחות שלנו כאן בארצות הברית. תודה לקרן דניאלי, שמאפשרת לנו את השידור החי לכל העולם, ליהושע סיסקין על התרגום, להודיה שחר, ואני תוהה אם להגיד תודה למזג האוויר או לא כל כך, גם כאן בניו יורק הוא מטורף, מינוס 6, קור שאני אישית לא מכירה, לניו יורק עם זה כנראה יותר קל, וגם בארץ מזג האוויר לא פשוט, גשמי ברכה, אבל צריך להיזהר שלא לא יהפכו לגשמי כללה. כמה הקדשות קצרות ואנחנו מתחילים. השיעור מוקדש לרפואתו השלמה של דוב בן צילה, ולרפואתו של ניר רפאל בן רחל ברכה. לעילוי נשמת מלכה יוטה בת אסתר רוזה ויעקב, לעילוי נשמת גדליה בן מלכה יוטה ומנחם מנדל, ולעילוי נשמת הבחורה הצעירה המקסימה היילי ורנברג מכאן, מבורו פארק מארצות הברית, הנה שרה בת אהרון ופשה, ה-30 לתאונת הדרכים הקשה של האוטובוס בחנוכה, 30 הוא השבוע, ואפשר להגיד להבדיל לגמרי, אנחנו מקדישים את השיעור גם, ואמירת מזל טוב גדול לשני אליהו ולצפריר בעלה להולדת הבת. שני היא אחת המתנדבות המסורות של הוואטסאפ היומי, של החלק היומי, מאחורי הקלעים של כל מה שמפיץ אליכם, את דברי התורה, את השיעורים, אז מזל טוב להם, והיא קיבלה חופשת לידה מההתנדבות, מההפצה, אז באמת תודה. אנחנו פתחנו בשבוע שעבר את ספר שמות, והפרשה השנייה, פרשת וערה, לכאורה בצורה הגיונית, אמורה פשוט לזרום, קיבלנו בשורות גדולות על גאולה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הגיע הזמן, נכון? יש את הקוד הזה, פקוד יפקוד, השם אתכם, יוסף נותן לנו את הקוד הזה, יעקב, אבינו, אנחנו מחכים להתגשמות התוכנית, יש פה איזו תוכנית אלוקית, ויאללה, הגיע הזמן לצאת ממצרים, השיעבוד מסתיים, מה יותר פשוט מזה? מי יכול לעצור את הקדוש ברוך הוא בדרך, ביישום של התוכנית הזו? המהפכה הזו הרי תכלול את קריאת ים סוף, את 10 המכות, אז מה תוקע אותה מלהתקדם? יש דברים קשים יותר מתברר מאותם ניסים שמימיים, וזה הלב שלנו. אחד הדברים שתוקע את התוכנית הזו הוא, כמה עצוב, עם ישראל, כלומר אנחנו, אבות אבותינו. ההתנהגות שלנו לא מאפשרת לנו לצאת מעבדות לחירות, לא רק במצרים, אלא גם היום. צריך למען הדיוק ההיסטורי להגיד, בפעם הראשונה שמשה הגיע שבוע שעבר וסיפר להם את בשורת הגאולה, הם האמינו, כן, ויאמן העם. אבל אז פרעו הכביל את הגזרות, והתחילה אותה עבודת פרך קשה, והשיעבוד רק הלך וגבר, והתינוקות ביאור, וכל אותה התנהלות באמת איומה ונוראה שם במצרים. המצב מחמיר, ופה עם ישראל מגיע לנקודה עצובה מאוד. אנחנו נתעכב היום רק עלינו, כי יש פה משהו במנגנון שמתואר, שרלוונטי גם היום, גם עכשיו, כאן ועכשיו לכל אחד מאיתנו, שלא מצליח לפרוץ, לא מצליח לבצע את יציאת מצרים שלו, לצאת מעבדות לחירות, אנחנו נלמד את המנגנון הזה היטב היום, כדי לא להיתקע. אז זה מתחיל מדהים, הפרשה מתחילה מרגש מאוד, וזה רק מעמיק אחר כך את האכזבה מאבותינו. זה מתחיל בבשורה, שימו לב, פסוקי פתיחה באמת מרגשים ויפים, בתחילתה של הפרשה, כן? השאלה שלנו תהיה מה מעכב את הגאולה שלנו, ואנחנו מתחילים בפסוקים יפהפיים. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, וערה, כן, זה שם הפרשה, וערה, אני, ראו אותי, כן? אברהם, אברהם, אל יצחק, אל יעקב, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם. יש לנו פה הבטחה, גם על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, גם על הארץ. עכשיו מתברר שהקדוש ברוך הוא איתנו, בסבלותינו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותנו. מתברר שהוא גם זוכר אותנו, והזכור את בריתי, זוכר את הבטחותיו. לכן אמור לבני ישראל, הנה תראו איזה יופי, אני השם. והוצאתי אתכם, זה הולך להיגמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הצער, המצוקה שאתה חש עכשיו, זה אוטוטו נגמר. והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אנחנו עוד לא יודעים איזו זרוע נטויה, איזה שפטים גדולים, מה מחכה לנו. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מה צריך יותר? אנחנו שלו, הוא שלנו, הכל מתקדם. והבאתי אתכם אל המקום הכי נכון לנו, אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. אני זוכר, זה תוכנית שלמה, מי לך לך? ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הביטוי היפה הזה, מורשה ביחס לארץ ישראל. מה צריך יותר מזה? מה יותר מרגש וברור ומפעים ומעיף קדימה? ופסוק אחד אחר כך, שום הפסקה, שום קריצה ופנייה לאיזה נושא אחר, פסוק אחד אחר כך, ההבטחה המדהימה הזו מתרסקת אל קרקע המציאות, במשפטים הבאים, שימו לב, זה מנוסח כל כך, כל כך, הייתי אומרת, כמו שאנחנו אומרים בחדשות, במעבר חד, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. משה הולך עם הבשורות המדהימות האלה, עם החזון על העבר וההווה והעתיד, מספר, ואם הייתי אומרת שתחילת הפרשה היא וואו מסוג אחד, עכשיו אנחנו בוואו מסוג שני. איזה פער עצום בין ההבטחה לבין הרצון לממש אותה. יש פה ארבע מילים בעייתיות. קוצר רוח ועבודה קשה. לא רק את פרעה נצטרך לשכנע לצאת ממצרים, אלא גם את עצמנו. השיעבוד הגדול ביותר הוא לא לדעת כמה אתה משועבד. הוא לא להסכים לצאת מעבדות לחירות. אנחנו צריכים ניעור. אנחנו צריכים להוציא את מצרים מתוכנו לפני שאנחנו נצא ממצרים. קוצר רוח ועבודה קשה, מכשול שעומד בפני כולנו עד היום. בואו נתחיל ללמוד את הנושא הזה, את ארבע המילים האלה, נפצח אותם, נעזר בבחירי, אפשר להגיד, הפרשנים שלנו לאורך כל הדורות שהתעכבו ארוכות על הפסוק הזה. אז קודם כל אומר לנו הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, מסתכל על המילים האלה, קוצר רוח, עבודה קשה. כן? שני אתגרים שעומדים בפנינו עד עכשיו. קוצר רוח, עבודה קשה, איך נמנעים ממצבים כאלה. אומר הנועם אלימלך, משמעו, שהקוצר רוח היה מניעה בפני עצמו, ועבודה קשה בפני עצמו. יש לנו פה, קודם כל הוא מחלק. זה לא בא כל הווג'רס וכל החבילה הזאת ביחד. הקוצר רוח יכול להיות בנפרד, ועבודה קשה יכול להיות בנפרד, וגם הברבנל מסביר לנו קוצר רוח בנפש, ועבודה קשה בגוף. כלומר, יש לנו פה מצב שבו אדם יכול להיות, בוא נדמיין, יכול להיות בקוצר רוח, הוא בכלל לא בעבודה קשה. או הוא יכול להיות בעבודה קשה, אבל הוא בכלל לא בקוצר רוח. בוא נבהיר מה בדיוק העבודה קשה, אנחנו מבינים שזה פיזי, קוצר רוח זה קוצר רוח, לא צריך להסביר, יאללה, נו כבר, אוף, נו, קדימה, רוח קצרה, ובוא נראה איך אפשר לצאת מהמצב הזה, מה היה חסר לבני ישראל, מה חלילה עלול להיות חסר לנו היום להישאר משועבדים. הנקודה הראשונה שפרשנים מזכירים היא תודעה היסטורית. הרב אהרון ליכטנשטיין אמר, מה שהיה חסר להם שם הוא תודעה היסטורית, אפשר לקרוא לזה זום אאוט, ממעוף הציפור. הם ראו את הכאן ואת העכשיו, ומשה מבקש מהם, תביטו על המהלך כולו, על העבר וההווה והעתיד, איך אתם חלק מהשרשרת. משה, אנחנו עסוקים במשמרת שלנו, בבניית פתאום ורמסס, בבניית ערי מסכנות. אין לנו, אנחנו לא רואים יותר רחב. אין לנו תודעה היסטורית מפותחת. דבר מאוד חשוב לפתח אצל עצמנו, אצל הדור הצעיר, לראות איך אנחנו חלק ממשהו כדי לחלום בגדול. יש סיפור ידוע, אגדה כזאת, על המלך שזרק את בן המלך מהארמון, ובן המלך ידרדר לעוני ולמצוקות, והמלך התגעגע אליו יום אחד, ושלח את השליח הנאמן שלו להחזיר את בן המלך אל הארמון. מגיע השליח, מוצא את בן המלך, מתגולל בך, באמת ישן בביוב, עני ורעב ומסריח, ואומר לו, נו, בן המלך, המלך שלח אותי, מה בקשתך? מה החלום שלך? מה אתה רוצה? מביט בו ככה בן המלך מבולבל, אומר, חלום שלי, חולצה נקייה וסנדוויץ' טרי. זה מה שהוא מסוגל לראות, כריך וחולצה לא קרועה, כי רמת החלומות שלו ירדה, לא הייתה לו תודעה יותר גדולה. תגיד, אתה בסדר, אפשר להחזיר אותך לארמון, אתה יכול לחלום, לחזור אל המלך. לא, זה מספיק לי. אין תודעה היסטורית, קוצר רוח, עבודה קשה, לא שואפים ליותר, לא שואפים לגדולות. כותב לנו, המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מדווינסק, כותב, ולא שמעו אל משה, הוא הולך בכיוון הזה, של התודעה ההיסטורית, ולא שמעו אל משה, פירוש, עניין הבאה לארץ ישראל. כן, מה ארץ ישראל? עזוב אותי עכשיו מאידיאולוגיה. כי דרך קשי יום, אשר יחפצו לשמוע רק כדי לצאת מצרתם, ולא לשמוע בהבטחות עתידיות ובהצלחות נפלאות וכדומה. קשי יום זה לפעמים גם אנחנו, יאללה, לגמור את היום הזה. לא, אני חפץ בסוף המשמרת הזאת, לגמור ללמוד למבחן הזה, להתמודד עם הקושי הזה. לא, מה אתה עכשיו בא לי עם כל הפסוקים האלה על ברית והבטחה? קיבלתי השבוע מייל מטלי כהן, היא מורה מירושלים, וכתבה על הנקודה הזו כך, בלי לדעת על השיעור ועל התודעה ההיסטורית ועל המשך חוכמה וכו'. כותבת טלי כך, מדברים המון על דברים חשובים ברומו של עולם, פוליטיקה, ריבונות, ערכים, חינוך. רק על דבר אחד לא מדברים, על הכביסה. והאמת שמה יש לדבר עליה? כביסה פשוט יש לעשות ולקפל ולהכניס מכונה ולהעביר למייבש ולתלות, לפעמים לחבס ביד, להפריד לבן מצבעוני, והציציות, או הציציות, עליהן באמת לא נדבר. ואז לחלק לארונות. והגרביים, או הגרביים, למה שמיקי מאוס תחלת לא ילך עם חברו האפור, וסמי הקבאי ובובה בניי לא ישכנו בנחת על רגלי הילדים? טוב, אצל הילדים שלי זה לפעמים קורה, טלי. אבל לפעמים יש רגע חסד כזה, שנראה שעוד מעט כמעה כמעה, תחתית סל הכביסה תתגלה, והגיגיות יתרוקנו, והארונות יתמלאו, וריח המרקח המשקר ימלא את כולנו בנחת, שהיא ממש מעין העולם הבא. אבל הרגע הזה חולף מהר, כיום שישי בשבת חורף, רגע אחד הוא כאן, ובמשנה הוא חלף הלך לו, ושוב סל הכביסה עולה על גדותיו, וחזרנו לאומס היושב על הלב. חברה טובה אמרה לי, שלדעתה עבודת הפרך במצרים הייתה כביסה. חזל אומרים שזו הייתה עבודה שנראתה ללא תכלית. החיים היומיומיים לפעמים נראים כך, המון מטלות אפורות, בלי התחלה וסוף. לשם מה? למה? אפשר מהר מאוד ליפול לייאוש, לקהות חושים מרדימה מאין סוף רגעים שחוזרים על עצמם, שמרכיבים את חיינו. אבל לפני כמה ימים היא כותבת טלי מירושלים, בזמן הכביסה מצאתי לעצמי תשובה. תורה ריש פי בית של רבי נחמן, עיקרון על, שמלמד אותנו לראות בעין טובה את המציאות כולה, אבל בעיקר את עצמנו. ואנחנו מברסלב מסביר שם לחפש תמיד נקודה טובה. העיקרון הזה אומר גם מעט זה טוב, עוד מעט ואין רשע. מכירים את זה שאומרים בבית משפטים כמו, אם זרקת את הפח ולא שמת שקית חדשה, מה עשית? אם שטפת כלים אבל לא ניקית את המסננת, מה עשית? אז אני הרגלתי את עצמי בימים האחרונים להגיד, מה עשית? עשית, עשית המון. הגאולה במצרים לא התחילה כשהם הפסיקו לעבוד אצל פרעה. היא התחילה כשהם הבינו שזו לא עבודת פרך. יש תכלית, יש גאולה, יש טעם בכל עבודה קטנה, בכל מטלה קטנה שעושים. יש טעם ותכלית בכל מעשה, יש כאן תוכנית אלוקית, הם חלק ממנה, וכל צעד מקדם אותם קדימה. שנזכה כולנו לראות מעט טוב, שיוביל בסוף להרבה טוב, טלי כהן. אז תודה לטלי, אני חושבת שהיא נגעה בנקודה אולי הכי קשה. קשה לחבר כל שטיפת כלים לנצח. מה אני, מה מגדלת עכשיו את עם ישראל? נו, יאללה, קחו כבר את הסנדוויצ'ים. זה הדור הבא של העתיד של האומה, נו, תתקלחו כבר. לחבר עשייה קטנה ולפעמים מעיקה, להבין שיש משמעות לזה, זה דבר גדול. עד כאן הנקודה הראשונה שלפעמים אנחנו לא מספיק ערים לה. אבל למה הם לא יכלו להרים את הראש? למה הם לא פיתחו תודעה היסטורית? יש פה סיבה ותוצאה. הם באמת היו באומס יתר. הם באמת דאג פרעו להכביד עליהם יתר על המידה. בשבת שעברה קראנו, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. זה המתכון של פרעו לרסק להם את הרוח. והוא צודק, תכבד עבודה על אנשים, רק נחשנה מילה אחת. פרעו אומר, ואל ישעו בדברי שקר. אנחנו נגיד, ואל ישעו בדברי אמת. זה מה שמפחיד אותך פרעו, שהם לא יהיה להם מחשבות רוחניות. בעצם זה מלחמת חיינו. האם אנחנו מדי עסוקים כדי לשים לב לעיקר? וזה מצוין, אני מדברת בתור וורקהוליסטית מאובחנת. אבל האם אתה לא מפספס תוך כדי את הדברים, אתה יכול להיות לעבוד קשה בדברים טובים, בדברים חיובים, אבל אולי אתה מטריד את עצמך בכל כך הרבה תרדות, שאתה מפספס את הדברים הגדולים. ומסילת ישרים כותב לנו את זה, וזה שנים לפני עידן הניו מדיה, שמאמיס ומאמיס על התודעה, ולא רק מאמיס, אלא קוטע אותה, קו המחשבה הוא לא רצוף. הנה הבוקר, הבן שלי הייתי צריכה לבדוק, כמובן קרפולים, אני עובדת בארצות הברית, לא נשלחנו מטעם תנועת המזרחי ללמד ולהכיר גם, אבל נשלחנו להתמודד עם הקרפולים. אני לא זוכרת דבר יותר קשה, בכל התהליך פה של ה-social security number, והוויזות, והתחבורה, והעבודה, ולזכור בית, וכל הבלגן והמס והכל, כמו הקרפול. בארץ זה קל, בסדר, לוקחים ילדים לחוגים, מתחלקים באיזה קרפול פשוט, פה זה עולם שלם, מקבוצות הקרפול נסגרו, עוד לפני שידענו שאנחנו באים לשליחות, הם כבר סגורים, עד הקולג' הם סגורים בקבוצות קרפול, לך תדחף פנימה, כמו איזה ישראלי חצוף, וכשאנחנו כבר נכנסים לקבוצה, את כל הקודים והניואנסים, אנחנו עושים פשלות, שאנחנו, התור שלנו, לקחת את הילדים, וכמובן חלק מהעובדה שהקרפול פה כל כך מפותח, זה בגלל הדופק הכפול, ככה אני קוראת לזה, דופק כפול זה אומר שיהודי אמריקאי חי את הדופק של החגים שלו, שהם החגים, אבל יש פה את ה-legal holidays, את החגים האזרחיים, החגים הלאומיים, יום, הנה, השבוע היה יום מרטין לותר קינג, אז אין בית ספר או יש בית ספר, אז גומרים מוקדם, ודאי שאין בסס, אין הסעה, תסתדרו, אז צריך קרפולים. אז יש קרפול שלם רק ל-legal holidays. מי לוקח ביום קולומבוס? מי ייקח ביום וושינגטון? שאלות כבדות, לא חשבתי שיתריד אותי. אז התעסקתי עם הקרפול של הבן שלי, ואז הוא ביקש, אני רק אבדוק משהו, ממש, אני מספרת מה שנקרא, בדידי הווה עובדה, אצלי זה קרה, ראיתי את האומץ, את הקוצר רוח, הוא אמר לי, תבדקי בקבוצה של הקארפול, שכמובן יש לי 100 קבוצות, קארפול מוקדם, בנים מאוחר, קארפול זה גן ילדים, קארפול פה, קארפול שם, אז תבדקי מה קורה, אם הם מגיעים, האם הם מגיעה או לא מגיעה. אני הולכת לטלפון, חיכו לי שם, נגיד, 10 הודעות וואטסאפ חדשות, אצלנו זה בוקר, בישראל כבר צהריים, סי היום, וואטסאפ מפוצץ. ואשכרה מצאתי את עצמי, כאילו, שקעתי לראשונה, עניתי לשנייה, התעלמתי מהשלישית, הקלטתי תשובה לרביעית, אני קולטת עצמי, אחרי 5 דקות, הוא שואל אותי במטבח, אמא, מה נסגר עם הקרפול? לא זכרתי אפילו למה ניגשתי, מה, יו, איזה פדיחה, בטח, בטח, מיד אני בודקת לך וכו'. ברוך השם, הייתה אמריקאית, היא לא פספסה, אבל, לא יופש לו, אבל, אתה לא, תכבד העבודה על האנשים, זה אומר, אתה באומס יתר, המחשבה שלך קטועה, המחשבה שלך לא רצופה. איך אתה יכול להגיע לבשורות גדולות? איך אתה יכול בכלל להגיע לאמונה ולתורה ולדעה ישרה ומיושבת? ואת זה אומר המסילת ישרים, והמסילת ישרים מספר את זה לפני 500 שנה, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כותב לנו את זה כהזהרה. ואולם הנה, זאת באמת אחת מתחבולות, כן, זה הטריקים שלו, תחבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רוח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, להכביד עוד עומס, עוד עבודה, עוד קוצר רוח, עוד ועוד ועוד, הסחות דעת, עוד בלגן בראש, חוסר יכולת להתרכז, לנקות את כל, את כל הרעשים, להפריד בין, 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 בין מה שחשוב לך למה ש, ש, שפחות חשוב. מה שמעניין זה שהעולם שלנו הולך פחות ופחות לכיוון של עבודה קשה, ויותר ויותר לכיוון של קוצר רוח. תחשבו בעצמכם, רוב האנושות המערבית לא עובדת עבודה קשה פיזית. אנחנו לא שואבים מהבאר ולא מחבסים בנהר, ולא לוקחים את התרנגולת לשוחט, וגם לא צדים אותה כמובן. מה כן? היינו מצפים שאנחנו נהיה רגועים ושלווים. האנשים עם יישוב הדעת הגדול ביותר בעולם, הכל עושים בשבילנו, ממיקרו למכונית, למכונת כביסה. ובכל זאת אני חושבת, אנחנו לא יותר רגועים מאבות אבותינו, אנחנו יותר לחוצים מאבות אבותינו, כי עבודה קשה יכולה להיעלם, אבל הקוצר רוח עדיין לא נעלם. קוצר רוח זה כבר אחריות שלנו, להיות שלווים, להתמודד, להחליט מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך. ככל שהעולם מתקדם, תהיה פחות עבודה קשה. השאלה אם יהיה יותר או פחות קוצר רוח, וזה אחריות שלנו. שאלה הגדולה היום בכלל בשוק העבודה, זה מה יהיה עם הזמן הפנוי. אנחנו מקבלים יותר ויותר זמן פנוי. במה ממלאים אותו? בשטויות או בשלושת הדברים שעליהם העולם עומד? תורה, עבודה וגמילות חסדים. זה האחריות שלנו. איך האנושות תבחר להתמודד עם העובדה שהיא קיבלה כל כך כל כך הרבה זמן פנוי. אומר לנו ישמח משה, נסכם את האירוע הזה, את הנקודה הזו, אומר לנו ישמח משה, והיוצא, מה הטיפ? מה צריך לעשות? והיוצא מזה לענייננו. זה רבי משה טייטלבוים, מראשי מפיצי החסידות בהונגריה, רק נגיד מי הוא היה, ויש היום שכונה כזו בישראל, ליד קריית אונו, ליד סביון, ישמח מוישה קוראים לזה. אז אומר לנו, הישמח משה, והיוצא מזה לענייננו, לשלמות הנפש צריך פניות הלב, מכל המחשבות התורדות, כדי לחשוב מחשבות, איך לעבוד עבודת השם יתברך, והנה לפני זה יש להסיר מהלב, כל מיני תקווה ותוחלת, לבד מתקווה לשם יתברך. זה עבודה שלך לפנות מקום. נכון? אפשר להביא, כמו שפיזית, אפשר לשים ארגז עם החדר צפוף, זה עבודה שלך לפנות מקום בתוך הקוצר רוח, שיהיה בכלל מקום לשים את כן? לחשוב מחשבות נכונות. עד כאן הנקודה שאפשר להרחיב עליה רבות. אנחנו נמשיך, כי זה לא רק לעשות מקום לדברים הנכונים, זה לקבוע סדרי עדיפויות. זה לא רק עניין טכני. טוב, אני אעבוד שעה פחות. טוב, מחקתי אפליקציה אחת מתוך 700. טוב, יצאתי מ8 קבוצות וואטסאפ מתוך 800. זה לא רק לעשות מקום. זה מתחיל אורגינלית, מקורית, בסדרי העדיפויות שלך. איך אתה מסתכל על העולם? מה השקפה? מה האידיאולוגיה שלך? מה מנחה אותך? ופה אנחנו מגיעים לנקודה השלישית. שוב, של איך אנחנו נמנעים מקוצר רוח, מעבודה קשה, איך יוצאים מעבדות לחירות בדורנו? המילה, מילת הקסם היא דעת. דעת. להיות אנשים, אנחנו מתפללים לחוכמה, בינה ודעת, אנחנו רוצים דעת. מה זה דעת? סדר עדיפויות נכון, סדרי עדיפויות נכונים. מה זה אומר אדם, אדם עם דעת, כן? אפשר ממש להגיד, נתן לסחבי בינה להבחין, להבדיל. מברכים בברכות השחר, בבוקר בתפילת שחרית, אומרים שחלק מהברכות זה שיש לתרנגול את הבינה, את הדעת, לשים לב מתי יום ומתי לילה. היכולת להבחין בין דבר לדבר, היא דעת, זה כוח גדול שיש בנו שצריך לפתח אותו. איך אנחנו יודעים מה סדרי העדיפויות שלנו, איך בונים את זה? יש הגדרה יפהפייה, של השם משמואל, השם משמואל, רבי שמואל בורנשטיין, גם מראשוני החסידות, חסידות סוחצ'וב, אנחנו הרבה עם גדולי החסידות היום, והוא מגדיר את הנקודת דעת בצורה מאוד עמוקה. בעצם אם באים אליך בחיים עם הצעה טובה, ואתה לא נענה לה ואפילו לא שומע מכל צורך ועבודה קשה, יש לך בעיה בדעת. בדבר משה, בדבר משה, נכלל כל היהודים הטובים, אומר לנו השם משמואל, כל היהודים הטובים, נכון? אמרנו בתחילת השיחה הזאת, לקחתי אתכם לעם, הייתי לכם לאלוקים, היה להם לצאת נפשם בדברו. הם היו צריכים לעוף, הנפש שלהם הייתה צריכה לרקוד, כשהוא בא אליהם עם המילים האלה. אבל הייתה מחשבתה מבולבלת, וזה היפוך כוח הדעת. מחשבה מבולבלת, זה אומר שאין דעת. אז מה זה כן דעת? שימו לב, זו הגדרה קצת מורכבת, אני חושבת שהיא מקסימה. כי דעת, יש בו שני פירושים. לשון קישור, לדעת משהו, אני מחובר אליו, אני מקושר אליו, ולשון מבדיל דבר מדבר, הבחנה, להבחין, להבדיל דבר מדבר לפי ערך פנימיותו, זה טוב וזה רע, זה נכון וזה לא נכון, זה אור וזה חושך, זה אמת וזה שקר, להבחין, זה יותר חשוב וזה פחות חשוב. אז יש לנו דעת בלשון של להתקשר למשהו, להתחבר, ודעת להבדיל דבר מדבר. אבל, כשרעיוניו מבולבלים, כן, הרעיונות שלו מבולבלים, דחופים, רעיונות דחופים ומבוהלים, מפוזר ומפורד, בלתי אפשר לחדור לפנימיות הדבר ולהבדיל דבר מדבר. כשהכל כאן בלגן בפנים, אתה לא יכול, אין לך את הפנאי הזה להגיד, רגע, זה עיקר וזה תפל, זה חשוב, משה רבנו בא עם בשורה, וזה לא חשוב, עוד נגלה של טיט, נעשה את זה אחר כך. ופרעו, זה היצר הרע, זה האויב שלנו עד היום, ופרעו היה כוחו גדול, לתקוף בכוח התומעה שלו את ישראל, ליטול מהם את בחינת הדעת. לא סתם, הוא שם להם עוד ועוד גזרות ועבודות קשות, לבלבל אותם שלא ידעו להבחין בניכר ותפל. זאת הדעת שלנו. יש עד היום תרבות שלמה, שמטרתה לבלבל אותנו, שהדעת שלנו לא תהיה מרוכזת. מה העיקר בסיפור הגדול של עם ישראל בימינו? הסיפור היהודי העצום, שאנחנו זוכים בדור הזה להיות חלק ממנו. מה העיקר ומה תפל? ואם יש דבר מבלבל במיוחד, הרי שזה שלוש מערכות בחירות בשנה. אין דבר יותר מבלבל לדעת. אנחנו בקמפיין מתמשך יותר משנה. לדעתי אפשר לעשות מחקר פסיכולוגי על הישראלים ועל מצבם הנפשי. איך אפשר עוד סרטון? הבוקר שלחו לי עוד סרטונים, ועוד עכשיו סוף סוף, ברוך השם, גמרו עם הרשימות, איזה סאגה, התחילו הקמפיינים, זה כבר עוד יותר גרוע. עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, והכל, קמפיינים. אומר לנו השם משמואל, אתה צריך להתרכז מאוד מאוד בעולם הזה, כדי להבדיל, לא לבזבז את כל הזמן שלך, לבזבז אותו על התפל, במקום על העיקר. אני אראה דוגמה, אפשר לדבר על תעשיית הפרסומות הרבה, אבל דוגמה אחת, פרסומת אחת קטנה, מודעה, סלוגן, שמידע איפה הדעת שלנו. יש אדם שקיבל כסף, אדם אחד, הרבה מאוד אנשים שקיבלו כסף על המודעה הזאת של קניוני עזריאלי. אנחנו חיים בחברה שבה זה לא מעורר צחוק, זאת פרסומת אמיתית לקניוני עזריאלי. כמה קל להיות מאושר? מה הבעיה? נכנסים לקניון, מגעצים את הכרטיס, לא חושבים על המינוס, קונים כמה מוצרים חדשים, ואנחנו מאושרים. עכשיו, זה בדיחה. אבל זה פרסומת רצינית. אנחנו חיים בחברה שזו, זה ברור, מה זאת אומרת? זאת הדוגמה נעימה, עדינה, לא בוטה, כן? אם נסתכל על כל הפרסומות סביבנו, נראה את הבלבול הזה של הדעת. כמה קל להיות מאושר, כמה קל לקשקש בסלוגנים ולבלבל אותנו. אז איך יודעים? עד עכשיו אנחנו מתארים נורא את הבעיות. איך יודעים מה יתפל ומה עיקר? איך מתקדמים? שלא נהיה גם אנחנו קוצר רוח ועבודה קשה, שלא נפספס את החיים שלנו. מה קודם למה? מאיפה אני יודע? אז אנחנו עכשיו ניתן כמה עצות. לא אנחנו, אלא גדולי חכמנו. רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, עוזר לנו מאוד. ועל הפסוק הקשה שאנחנו קוראים השבוע, קוצר רוח עבודה קשה, אומר לנו רבי חיים בן עטר, הנה, עזבנו קצת את אירופה, עברנו למרוקו, לאור החיים, מקוצר רוח. אולי כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו. ולזה יקרה קוצר רוח. כי התורה מרחבת ליבו של אדם. קוצר רוח זה אומר קצר, קצר, קצר. התורה אומרת רחב, רחב, רחב. תלמד תורה, תקבל יותר פרספקטיבה, יותר תבונה, יותר ריכוז, יותר דעת, יותר יכולת להבדיל בין עיקר לבין תפל, יותר דעת. אני יכולה להגיד שפה זכינו להיות לפני כמה שבועות באירוע היסטורי, כאן בארצות הברית, שאני בטוחה שרבים ראו תמונות ממנו גם בארץ, אני השתדלתי לשדר אותו כמה שיותר החוצה, שאלו אותי, כאילו, מה השתגעת שם, נעמדת גם במינוס, טוב, שם היה, במזג אוויר של היום, אני מתגעגעת למזג אוויר של סיום השס פה בארצות הברית, אבל גם שם היה פשוט כפו, כואב פיזית, ויושבים 100,000 איש, באצטדיון המט לייף בניו ג'רזי, ומצדיעים לתורה, מצדיעים לדעת. עכשיו, בכל מקום זה מרגש, זה תמיד מרגש, גם מסיבת סיום של גן זה דבר מרגש, הכל בסדר. אבל 100,000 יהודים באמריקה, המבלבלת כל כך, עם עולם הערכים מבלבל כל כך, כל מה שאתה רואה מסביב, 100,000 יהודים לא מבולבלים. בעיניי זה היה הכוח של האירוע. שאלו אותי, מה היה הכי מרגש? כשאמרו שמה ישראל, כשזה, כשעשו את הסיום, כשרקדו, ששרו, שבחו, ש... לא יודעת, לראות, כל רגע היה מיוחד. לראות 100,000 יהודים לא מבולבלים, לראות, איך אומר פה אור החיים, לזה יקרה קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. זה לא דבר פשוט, בארצות הברית, לבוא ולהגיד, זה סדר העדיפויות שלי. זה לא יוצר בסוף כסף, זה לא נותן לי תואר מהקולג', זה לא יוצר בסוף משרה. אני שם את הדבר, זה בסדר, נסתדר, האמריקאים, לא צריך לדאוג להם, בוא נגיד את זה ככה, נסתדר בכל ההיבטים האחרים, אבל אני שם את התורה במרכז, אני מביא את הילדים שלי, כי זה ערך, כי לימוד זה ערך. התורה מרחבת ליבו של אדם, היא עוזרת לנו לא להתבלבל בין עיקר לבין תפל. מאוד אהבתי שם את הגישה של המארגנים, תנועת אגודת ישראל, שארגנה את זה, שאמרה, בסדר, דף יומי, בואו, 100,000 איש, לא כל אחד שם לומד דף יומי, מיעוט. הם באו להצדיע, הם באו להגיד למה אנחנו מעריכים, מה אנחנו מפרגנים, זה מה אנחנו מתרשמים. אבל לכל 100,000 הציעו שם מסלולים נהדרים, משנה יומית, פסוק יומי, פרק יומי, מוסר יומי, חסידות יומי, משהו יומי, משהו, כלומר, כל קטע קטן, משהו של חיבור יומיומי, כדי שהדעת שלנו לא תתבלבל יותר מדי. יש כאן נקודה נוספת ואנחנו מתקדמים. זה לא רק אנחנו, זה גם משה רבנו. צריך להיות מאוד זהירים כשאנחנו מדברים על דמויות שכאלה, אבל יש פרשנים, הרלבג רבי לוי בן גרשום, אחד מהם לדוגמה, מחכמי ספרד, שאומרים שהבעיה לא הייתה רק בעם, אלא גם במשה, בדרך שבה המסר עבר. זו כבר הנקודה הרביעית, למצוא דוברים מנחמים. אומר הרלבג, משה לא העביר את המסר, הוא היה כבד פה, כבד לשון, משה לא העביר את המסר בצורה מספיק ברורה. השם דיבר איתו, זה המסר הובן. כשהוא ניסה להעביר, לתרגם מסר אלוקי לאוזניים אנושיות, זה לא עבר, זה לא נכנס. זה במנגנון מאוד בעייתי עד היום. להעביר מסרים גבוהים במדיום נמוך, בשפה יומיומית, בשפה אנושית, לדבר דיבורים מאוד מאוד מרוממים, לנסות להסביר, לשכנע, לבאר, לנמק, להנגיש, כן, להלהיב, זה לא פשוט. מסביר שם רבי לוי בן הרלב"ג, שזו הייתה התקלה, ואחרי זה, טוב, אהרון עשה את זה הרבה פעמים לאורך הזמן במדבר, וגם משה עצמו לאורך הזמן. אבל מאוד חשוב, כשאתה בא עם איזה מסר מאוד גבוה, מאוד חשוב להנמיך אותו, מאוד חשוב לעשות את הדברים, ביטוי נפלא שהרב מלובביץ' היה משתמש בו הרבה, לעשות את הדברים באופן המתקבל. שהדברים יתקבלו. זה שאתה הבנת נהדר, אחי, תעוף, תעופף לך. תוריד את הדברים באופן המתקבל. תורה צריכה להיות מובנת, צריכה להיות נגישה, צריכה להיות, מה זאת אומרת? טעימה, נעימה. ומסביר לנו שוב, אנחנו חוזרים לפרשן שלנו, לשם ישמואל, שמסביר על הפסוק המתסכל הזה, אנשים שהם כל כך קרובים לגאולה, אבל הם כל כך רחוקים. העם הרי זה כפסע, רק תסכים למשה. אבל בום, יש שם איזה קשל בהסברה. כמה חשוב להיות מובן, כמה שזה קשה. אומר השם ישמואל, אנחנו צריכים למצוא דוברים שיודעים לדבר על ליבנו. וזה עיקר הציווי, הוא אומר, על הפסוק שלנו. וזה עיקר הציווי לנביאים. נחמו, נחמו עמי. היינו שיאמרו הנחמות בכוח עצום, עד שיחדרו לליבות ישראל, שיתעוררו ויתקרבו הלום לקראת הדיבור. ויש לומר שזהו שאמרו חז"ל, מתנחמת בכפליים. היינו גוף הנחמה, וההכשר לקבל הנחמה. יש את הנחמה עצמה, אבל יש את כל ההכשרה לקבל אותה, אם בכלל זה מתקבל לי בשכל. זה לא רק באתי, קראתי פסוקים של נחמה, זה איך אני מנחם את עם ישראל במצבו, בא מוחה דמעתו, מרים, זוקף את קומתו, אומר לו, מסביר לו, מלהיב אותו, מחבר אותו למסר שלי. האחריות היא גם על הנביאים, לצורך העניין, על אנשי הרוח, על מי שעוסק בזה, על מי כל מי שמנסה להעביר מסר ולקדם אותנו, אבל האחריות היא גם עלינו. תמצא דובר שמנחם אותך, יש, תמצא בן אדם שמדבר אליך, תתאמץ ללמוד ממי שלבך חפץ, ממי שמנחם אותך, ממי ש... איך כתוב פה? עד שיחדרו לליבות ישראל שיתעוררו ויתקרבו הלום לקראת הדיבור. עם ישראל היה צריך להיות, אוי, משה הגיע, יוא, בואו, נחמה, נחמה. במקום זה, המשיכו לעבוד בלבנים. אז מאוד חשוב איך המסר, לא רק מה המסר, יש לנו יופי של מסרים, התורה היא עמוקה ומתוקה. איך מעבירים אותה, איך מנגישים אותה. אני לא אחזור פה על הסיפור שסיפרתי פעמים רבות, סיפור מכונן מבחינתי, על הדבר תורה הראשון ששמעתי בחיי. אני אומר רק בקצרה שלא הבנתי אותו. הוא היה מאוד יפה ומרגש, לא הבנתי מילה. זה היה כמו סינית. לא אשמתי, לא אשמתו של הדובר, יש פה קשר לפעמים. אנחנו לא מצליחים להבין. מזה אנחנו מגיעים גם למרדפים שתקשורת אוהבת לעשות אחרי רבנים. זה בכלל, כמה זה עצוב שהגענו לזה בדורנו, איזה עיוות, שבמדינת ישראל, תורת ישראל נתפסת כמשהו שצריך להוציא ממנו כותרות מעוותות. תראו מה אומר שם הרב במכינה, תראו מה הוא אומר לתלמידיו, עם כל מיני הקלטות סתר מהנחיריים, תמיד רואים אותם ככה דרך הקרס ודרך הזקן. אז כמובן שלא זאת הדרך, אבל זו אחריות על כל הצדדים, שהמסרים יהיו בהירים, נהירים ומנחמים. זאת הצעה ראשונה, כדי לא להתבלבל. אמרנו ללמוד תורה, ואמרנו למצוא את זה ממקום שמנחם אותך, מקום שהוא מתאים. ההצעה הנוספת היא, כמובן וכמובן, ההצעה המעשית ביותר שיש, לא להיות מבולבל בימינו, שבת. המדרשים מתארים מאבק של ממש בין בני ישראל לפרעו, עוד הרבה לפני השחרור, על השבת עצמה. הוא הבין את הכוח של היום הזה, להוציא אותנו בתוך העבדות, להוציא אותנו לחירות. להיות חתיכת חירות, חתיכה מארץ ישראל, חתיכה מהגאולה, בתוך המציאות המצרית. בהתחלה פרעה הרשה להם לשמור שבת. אחרי זה הוא חזר בו. הוא הבין שהם לא רק נחים פיזית. בהתחלה משה הסביר לו, כמו שחמור, כמו שסוס נח, ככה לפי המדרש. אז אוקיי, אם הוא נח כדי לאגור יותר כוחות, והוא חוזר ביום ראשון יותר נמרץ, מצוין. בראש אני כבר חושבת, האם גם במצרים היה סנדי, כן? הם לא חוזרים ביום ראשון, פה חוזרים ביום שני, אבל בסדר, נראה לי שפרעה הביא אותם היטב בסנדי. בכל מקרה, המסר הראשון של משה היה, תן להם לנוח פיזית, שיאגרו כוחות. לזה פרעה מסכים. לדבר בשפה כלכלית, אין כמוהו להבין את המסר. אבל אז פרעה גילה, שמה הם עושים בשבתות? הם קוראים מגילות, מגילות של ספר בראשית, הרי כבר היה להם. הם עצמם זה ספר שמות, ספר שמות הולך ונכתב איתם בימים אלה, אבל את בראשית כבר היה. והם קראו את ההבטחות, וקראו את סיפורי האבות והאימהות, והנפש שלהם נחה, לא רק הגוף. ואז הם חזרו ביום ראשון, אולי אחרי מנוחת הגוף הם יכלו לעבוד יותר טוב, אבל אחרי מנוחת הנפש שהתחברה למגילות של ספר בראשית, הם עבדו כשיש להם בלב שיר חדש, שיר של חירות, של גאולה, של אנטי שיעבוד. ופה פרעה קורא חזרה למשה, מה זה? לא לזה התכוונתי, אני לא רוצה שהם ישמרו שבת, השבת הזאת משפיעה עליהם לרעה, כלומר, כמובן, בלשוננו, לטובה. עד היום שבת הוא יום של טעינה רוחנית, לא רק של מנוחה, והיא חשובה מאוד, המנוחה הפיזית, אלא של איזושהי, הייתי אומרת, איפוס. שוב, יום שמזכיר לנו עיקר ותפל. השפת אמת, הרב יהודה אריה לייב אלתר, אומר את זה בצורה מפורשת. הוא אומר, יש לנו יום, כל שבעה ימים, יש לנו מסלול ישיר, מהיר, לצאת מקוצר רוח ומעבודה קשה. וכך הוא כותב, ולא שמעו מקוצר רוח או מעבודה קשה, שהוא שליטת הגוף על הנשמה והרוח, כן? שליטת הגוף על הנשמה והרוח, לכן יש להם קוצר רוח ועבודה קשה. ובשבת, היפוך מזה, שיורד נשמה יתרה, ועל איש ישראל פונה לעצמו, כל איש ישראל פונה לעצמו, על כל פנים ילמדת מלאכות. לכן הוא זמן שיכולים לשמוע דבר השם. נחזור על הדברים, זה מאוד חשוב. בזמן השבוע הגוף שולט על הנשמה, בדרך כלל, בשבת היפוך, הנשמה שולטת על הגוף, הנשמה מקבלת תגבורת. הנשמה בשבת היא הופכת לנשמה יתרה. היא מקבלת עוד יתר, עוד נשמה. וכל איש ישראל, לפחות לפחות לא עושה למדת מלאכות, אומר השפת אמת, לפחות לא, בוודאי שהוא יכול לעלות לעוד דרגות, אבל לפחות לא את זה. לכן זה זמן שהוא יותר יכול לשמוע מה קורה. אני חושבת שעד היום אין כמו שבת לאפס אותנו, ודברים ששכחנו לאורך השבוע, שאיבדנו בדרך, שלא שמנו לב, בשורות גאולה קטנות, שאולי השלחנו מחוסר תשומת לב, שבת זה הזמן להרים אותם, להיזכר מי אנחנו ומה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, האם עבר לידינו איזה משה רבנו השבוע, והשתקנו אותו, כי היינו באמצע לגמור איזה משימה. יצא לנו לעשות שבת בביקור האחרון בישראל, שבת בעיר העברית הראשונה, שהפכה לאחרונה סמל למלחמות שבת לצערנו, שבת בתל אביב. שבת בתל אביב, קצת כמו סיפרתי פה לאחרונה, שבת במנהטן, זה מסוג החוויות המיוחדות. דווקא בתוך, אתה מרגיש כמו בתיבת נוח, דווקא בתוך המבול, מנהטן, להבדיל, תל אביב, שבת שם, זה מאוד מאוד מיוחד, יצאנו לעשות שבת עם קהילה שנקראת קהילת ראש יהודי, באזור בוגרשוב, בר כוכבה, בתל אביב, וזה באמת, הרגשנו את זה, כמו שהשפת אמת אומר, יורדת נשמה יתרה. וזמן שאתה יכול לשמוע יותר את הדברים היותר רוחניים, זה ככה, הייתה השבת האחרונה שלנו בארץ, מאוד מאוד מתגעגעים, בקרוב כמובן נחזור לבחירות, אני לא יודעת כמה רוחני יהיה, כמה נשמה יתרה יהיה, אבל זה עד כאן הנקודה, שיכולה באמת לעזור לנו. אני רוצה לסיים בנקודה אחרונה, שהיא מנחמת, אמרנו קודם, על דברי נחמה. הפרשנות האחרונה, יש עוד רבות, באמת, אתם מוזמנים לצאת למסע, הפרשנים מתעסקים הרבה בדרך הזו לשחרר אותנו, אבל הפרשנות האחרונה תיתן לנו טיפה פרופורציות. בואו לא נגזים, בואו לא נתייאש, בואו לא ניקח את הדברים כאיזה תוצאה סופית. זה זמני, אוקיי, אז אנחנו לא שמעו למשה, אוקיי. הרי בסוף הם יצאו ממצרים. בסוף, גם אנחנו נצליח, בעזרת השם, פרטית וכללית, עם ישראל בסוף יצא ממצבו. אנחנו לא יכולים לראות את המצב של בני ישראל, לקרוא פסוק רע, וזהו, להתייאש מעם ישראל. חס וחלילה. קראנו פסוק רע. בואו נשים אותו בפרופורציה. הנה, למשל, הספר, באר מים חיים, רבי חיים טירר, גם מגדולי החסידות בדורות הראשונים, הוא עלה מאירופה, הוא קבור בצפת, הבאר מים חיים, כותב בספרו, באר מים חיים, זווית אחרת לגמרי, זווית אופטימית, זווית מסנגרת כזאת. מאוד ככה, רואה לכף זכות את הדברים. תראו מה הוא אומר, וזה שוב, חשוב גם את עצמנו. לא לשפוט, גם נכשלנו, לא לשפוט מדי בחומרה. ולא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה שלא שמעו, לא מצד חסרון האמונה, רק מקוצר רוח ומעבודה קשה שהיה עליהם, שחס וחלילה אינם מאמינים בהשם. לא כן, כי בני מאמינים הם, ואינם יכולים לשמוע מצער דוחקם, ואין אדם נתפס על צערו, והקדוש ברוך הוא יודע האמת. אין אדם נתפס בשעת צערו, אין, לא לדון עכשיו, אוי, מה יהיה עם ישראל? די, הנח להם לישראל, הם קצת מבולבלים. מעבודה של פרעו, חס וחלילה להגיד שהם שכחו מכל הבשורות, ושהם לא מאמינים, חס וחלילה יש בפנים ניצוץ, נשמה שמובטח לנו, שבסוף התעורר, בסדר, תפסת אותם בסיטואציה לא מתאימה, היה באמת קוצר רוח, עבודה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע האמת, אומר לנו עובר מה הם חיים. כמובן שברוח הנפלאה הזו, מפרש את הדברים גם הרב מלובביץ', חלילה חלילה לא להתייאש, משום יהודי, בשום מצב, בטח, בטח לא מעצמנו, אלא להפך. תראו איזה מסר אופטימי ונפלא, לומד הרבי מלובביץ' מהפסוק הזה. פסוק שאולי באמת יאש קצת אותנו, אבל בטח לא יאש אותו. גם כיום הוא אומר, עלולים קשיי הגלות, לגרום ליהודי שיהיה במצב של לא שמעו אל משה. אין מקשיבים לכתוב בתורת משה, ואפילו לא לדברי התנחומים האמורים בתורה. אבל התורה מבטיחה, גם אם יצא יהודי, בפינה הנידחת ביותר, הן במובן הגשמי והן במובן הרוחני, הוא יגאל. אני אספר פה בסוגריים איזה סיפור מייאש, נתקלתי בו לא מזמן, פגשתי סטודנט צעיר בסוף איזושהי הרצאה, חבר'ה שסוג של תגלית כזה, כלומר לא למדו באיזשהו חינוך יהודי, לא קשורים לאיזושהי קהילה, אבל גם הוא אפילו לא היה בארץ, אבל הוא טיפה לומד, טיפה מתחבר בתקופה האחרונה. שאלתי אותו את השאלה המרגלת, תמיד אני מנסה להפיין, ליל סדר עושים, ראש השנה, היית בארץ, משהו, איזה גן, איזה זה, שאלתי את השאלה הבסיסית, האם עשית בר מצווה? והתשובה, מה יכולה להיות התשובה? כן או לא? הוא אמר, אני לא זוכר. עכשיו, זו תשובה כל כך מעליבה. בחיים לא שמעתי, לא חשבתי על אופציה כל מעליבה, אני לא זוכר, לא יודע. כן היה, לא היה, זה כל כך לא חשוב לי שאני אפילו לא זוכר. אז גם יהודי כזה, לא להתייאש, אומר לנו הרב מלובביץ', והוא ממשיך, כשאדם מתבונן, עד כמה הוא רחוק, הוא עלול ליפול ברוחו, ולתהות כיצד יחלץ. על כן באה התשובה, שדבר כזה כבר היה. כל התמודדות שאתה חושב שהמצאת, תתבונן אחורה ותשאב כוחות. דבר כזה כבר היה, אף במצרים, הייתה גלות קשה מאוד, עד שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, ובכל זאת יצאו ממצרים. כך גם בימינו, במהרה בימינו, אנחנו נסכם את המסע הזה שעשינו, מסע בעקבותיהם, אבל בעצם מסע בעקבותינו. עשיתי כאן רשימה רק של הפרשנויות שבחרתי, שוב, בחירה סלקטיבית לחלוטין שלי, יכולים לבחור פרשנויות אחרות. אבל מה מעכב את הגאולה שלנו? תודעה היסטורית, זאת נקודה ראשונה, עומס יתר, דעת, לדעת להבדיל בין הדברים, למצוא דוברים שהם מנחמים, שבת כמובן, נקודת השבת, ולדון לכף זכות, גם אותם, גם אותנו, לראות את הדברים מתוך פרספקטיבה היסטורית, זה רק מצב זמני שבסופו גאולה. אני רוצה להודות לכם, להודות שוב לאולפני Flow Motion על השידור המקצועי, להתראות בשבוע הבא בעזרת השם, ולכל המעוניינים ולכל מי ששואל, מתי פה, מתי שם, מתי פלורידה, מתי קנזס, אז הנה הפרטים, מישראל, אפשר לפנות למספר הזה, המספר הישראלי, מארצות הברית, זה המספר שאליו צריך לפנות, ואפשר להתחבר, לעשות מנוי ולקבל את כל התכנים בעברית, באנגלית ובעוד שפות, אתם מוזמנים. תודה רבה ולהתראות, המשך יציאת מצרים בשבוע הבא.